שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ז, שורה שנייה מלמטה. המשיך רבא את דבריו ואמר, וכופרן הועיל ועטה לידן, היות שבדברי רבי אבאו, הוזכר אדם שהוחזק כופרן, נימה בי מילתא, נאמר איזה דבר חידוש בעניין, דאמר רב יוסף בר מניומי שאמר רב נחמן, שכאשר אמרו לו בית דין, ללווה צא תן לו, זאת אומרת שבית הדין פסקו את הדין, וציוו על הלווה לשלם למלווה. הפכנו דף, ואמר הלווה לאחר זמן, פרעתי את חובי כפי שבית דין חייבו אותי. במקרה כזה, הוא נאמן בדבריו, ורשי מוסיף שהוא צריך להישבע שבועת אסת. ולכן, במידה ובא המלווה לפני בית הדין, והוא מבקש שנכתוב לו אדרכתא עליו, כי הוא טוען שהלווה לא שילם לו את החוב, אין כותבים ונותנים לו. שהרי ייתכן שהלווה נאמן שהוא אכן פרע את החוב, והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם בית הדין אמרו ללווה את הנוסח הבא, חייב אתה ליתן לו, ואמר הלווה לאחר זמן, פרעתי כפי שציוו בית הדין, הדין במקרה כזה, שהוא אינו נאמן להישבע שהוא אכן פרע, אלא שכנגדו, דהיינו המלווה, נשבע שהוא לא קיבל ממנו את החוב, והוא נוטל את החוב מהלווה. שכיוון שבתחילת העניין, הוא צריך המלווה לטבוע את הלווה לדין, אז זה מעיד על כך, שאין דרכו של הלווה הזה למהר לפרוע את חובו, אלא אם כן בדין יפסקו את דינו פסק גמור. והלשון של חייב אתה ליתן לו, אינה נתפסת כפסק דין גמור. ולכן אם בא המלווה לבית הדין, הוא מבקש לכתוב לו אדרכתא, כותבים ונותנים לו. עד לכאן דעת רב נחמן, על פי הגרסה של רב יוסף בר מניומי. רב זביד משמדי רב נחמן לעומת זאת אמר, שבין אם אמרו בית הדין את הלשון צא תן לו, בין אם הם נקטו את הלשון חייב אתה ליתן לו, בשני המקרים אנשים מבינים שהלשון הזו היא פסק דין גמור, ולכן במידה ואמר הלווה לאחר זמן פרעתי את החוב שבית דין חייבו אותי, הדין שהוא נאמן על כך, ואם בא המלווה לכתוב לו אדרכתא, אין כותבים ונותנים לו. אלא ממשיך רב זביד ואומר, איקא לפילוגי, החיודי איקא לפילוגי. אם אתה רוצה לחלק בין הלשון צא תן לו לבין הלשון חייב אתה ליתן לו, באופן הזה יש לחלק ביניהם, שאם אמרו לו בית הדין ללווה צא תן לו, ואמר הלווה לאחר זמן פרעתי את חובי, והעדים מעידים אותו שלא פרעו, הוא מסביר רש"י את ציור המציאות, שבפנינו אומרים העדים, הוא תבע אותו לפרוע לו את החוב שבית הדין אמרו, והלווה לא הסכים לפרוע לו, אז הואיל ובפניהם הוא העיז לעבור על פסק בית דין, הוא אינו נאמן שוב לומר פרעתיו שלא בעדים, מפני שהוחזק כפרן לאותו ממון. אבל כאשר בית הדין אמרו ללווה חייב אתה ליתן לו, ואמר הלווה לאחר זמן פרעתי את חובי, אז למרות שהעדים מעידים אותו שלא פרע את החוב, במידה וחזר ואמר פרעתי את חובי, ונשבע שפרעו, אז אף על פי שלא פרעו מיד כשתבעו המלווה בפני עדים, הדין שהוא לא הוחזק כפרן לאותו ממון. מה איתה מה? מפני שהשתמות היו כמשתמת מיני. הוא רק משתמת ממנו ומרוויח זמן, מפני שהוא סבר שכיוון שלא פסקו לו בית הדין פסק גמור, אז הוא יכול להישמת מהלווה, וזה לא נחשב שהוא מעיז פניו בבית דין. כי הוא סובר שבית הדין עדיין לא פסקו את דינו, ולכן הוא יכול להישמת מלשלם עד דמאיינו ברבנן בדיני, עד שיפסקו חכמים פסק דין גמור. וממשיכה הגמרא בענייני כופרן. אמר רבא בר בר חנה שאמר רבי יוחנן, אדם שטוען מנה לי בידך, ועלה אומר, מה פתאום, אין לך בידי כלום. והעדים מעידים אותו שיש לו בידו, וחזר הנתבע ואמר, פרעתי, הדין שהוא הוחזק כופרן לאותו ממון. ולכן, למרות שאם הוא היה טוען פרעתי בהתחלה הוא היה נאמן, לאחר שיש עדים שהוא שיקר בתביעה הזו, אז ביחס לתביעה הזו הוא הוחזק כופרן, והוא לא יכול לטעון פרעתי. כי וזה כמו הסיפור הבא, דשבתאי ברי בנו דרבי מרינוס. וכאשר בנו התחתן, הוא כתב לה לקלטי, איצטלה דמילתה בכתובתה. הוא התחייב בכתובה לשלם לה, לבוש של צמר נקי, שאותו היא הכניסה כנדוניה, וקיבלה עלי. ושבתאי אביו של החתן, התחייב לשלם לקלטו את הכתובה, במידה והיא תתגרש או תתעלמן. וכאשר באו הדברים מדי מימוש, כי היא התגרשה או התעלמנה, ירקס כתובתה, נאבדה לה הכתובה, והיא טבעה לקבל את לבוש הצמר. בתגובה, אמר לה שבתאי, להדם, לא היו דברים מעולם. אבל אתו סהדי, באו עדים כנגד דבריו, ואמרי אין, אכן הוא כתב לה, שהוא מתחייב לשלם לה בכתובתה את לבוש הצמר. לסוף חזר בו שבתאי מדבריו הראשונים, ואמר לו הוא כבר פרטיה. כאשר אתה בא העניין הזה לקמי לפני דרבחיה, אמר לו רבחיה, לשבתאי הוחזקת כפרן לאותה הצטלה. ועוד באותו עניין, אמר רבי אבין שאמר רבי אילה שאמר רבי יוחנן, אדם שהיה חייב לחברו שבועה, ואמר נשבעתי. אבל והעדים מעידים אותו שלא נשבע, וכנראה ציור המציאות הוא כמו שצייר רשי קודם, שהתובע טבע אותו בפני עדים שהיא שווה, והעדים מעידים שהוא סירב. הדין במקרה כזה שהוחזק כופרן לאותה שבועה, ולא מאמינים לו במידה והוא אומר נשבעתי עד שהוא יישבע בפנינו. הוא מספר את הגמרא שאמרו את דברי רבי אבין קמי לפני דרבי אבאו. אמר לו רבי אבאו, מסתברא מילתא, מסתבר של דבריו דרבי אבין הם רק במקרה שנתחייב האדם שבועה בבדין, וכיוון שתבעו התובע בעדים לקיים את דברי הבדין והוא לא רצה, לכן הוא אינו נאמן לומר עוד קיימתי את הוראת הבדין אחרי כן. אבל אם מדובר שהוא חייב עצמו בשבועה, מסביר רשי שאמר לו הנתבע לתובע ביוזמתו אשבה לך, והתובע תבעו בעדים שישבה לו והוא סירב, אז אם אחר כך הוא אמר כן נשבעתי לך, הדין שהוא נאמן, למרות שבפני העדים הוא סירב להישבה. מפני שאבי דין נשדה מקרי ואמר, כי ייתכן ואדם יאמר לעצמו, אני לא אעשה מה שלא חייבוני בדין, אלא רק אני חייבתי את עצמי. ולכן זה לא נחשב לסרבנות וחרתה, אלא לדחייה באלמה. ודברי רבי אבאו אלה, ההדרו הקמי דרבי אבין, החזירו וסיפרו אותם לבעל השמועה שזה רבי אבין, ואמר לו רבי אבין לאותם תלמידים, אננמי בבדין אמרי. אכן גם אני לא אמרתי את דבריי, אלא במקרה שהוא התחייב שבועה בבדין, כפי שאמר רבי אבאו. ומביאה הגמרא איתמר נמי, יש גרסה שגם אמרה במפורש את הדברים, שאמר רבי אבין, אמר רבי אילה, שאמר רבי יוחנן, אדם שהיה חייב לחברו שבועה בבדין, ואמר נשבעתי, והעדים מעידים אותו שלא נשבע, הרי שהוא הוחזק כופרן לאותה שבועה. עד לכאן המאמרים בעניין כופרן, וחוזרת הגמרא לדון בעניין מציאת שטר חוב. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אדם המוצא שטר חוב בשוק, וכתוב בו הנפק, דהיינו שהשטר מקוים על ידי בית הדין, ובנוסף לכך, וכתוב בו זמנו של השטר שהוא בו ביום, דהיינו שביום שבו נמצא השטר הוא גם נכתב, הדינו שיחזירו את השטר לבעלים, דהיינו למלווה. וזה לא סותר את דברי רבי יוחנן מסוף העמוד הקודם, שהמוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק, לא יחזירו אותו לבעלים, בגלל התוספת שכתוב בו זמנו בו ביום, שהרי משום איזה חשש לא יחזירו אותו לבעלים. אם משום החשש שהוא כתב ללוות ולא לווה, הכתוב בו בשטר הזה הנפק. וכבר למדנו שבית דין לא כותבים הנפק שלא בפני הלווה, ואם משום החשש לפיראון, הרי שלפריאה בת יום הלא חיישינן. היות שתאריך שטר ההלוואה הוא בו ביום, אז לא חוששים שאדם לקח הלוואה ובו ביום גם פרה אותה. אמר לי, הקשה רב זעירא לרב אסי, מי אמר רבי יוחנן האחי? האם רבי יוחנן אומר שלא חוששים לפיראון בו ביום? את עוד אמרת, משמד רבי יוחנן, ששטר שלווה בו ופראו אינו חוזר ולווה בו, והסיבה שכבר נמחל שיעבודו. זאת אומרת שלא ניתן לעשות שימוש חוזר בשטר הלוואה, מפני שנמחל שיעבודו לאחר שפרה הלווה את המלווה הראשונה. ועל ההלוואה האחרונה לא נכתב שטר בפני עצמו, אז אם כך, ההלוואה האחרונה היא מלווה על פה, ולכן אין לה פרסום. אז לא יודעים הלקוחות להיזהר מלקנות את נכסי הלווה, ויוצא שהמלווה טורף לקוחות שלא כדין. עד לכאן ציטט רב זעירא את דברי רבי יוחנן, ועכשיו הוא מבאר אותם. אימת, על איזה זמן דיבר רבי יוחנן שפרה הלווה את ההלוואה הראשונה, ומתי חזר הלווה ולקח את ההלוואה השנייה? אילם, האם תאמר שלא מדובר שהלווה פרה את ההלוואה ביום שנכתב שטר ההלוואה, אלא למחר או וליום האחרה? הוא מסביר רשי שהכוונה ליום אחר, שהיו רשומות שתי תיבות, וליום האחרה, וקיצור סופרים הוא, שנפלה האות א' מהמילה אחרה. אבל אם כך, מי איריה, מדוע נימק רבי יוחנן את דבריו, מפני שכבר נמחל שעבודו של השטר? טיפו כלי, הרי ניתן היה להוציא את ההלכה שהשטר הזה לא ניתן ללוות בו שוב, מפני דהבה לשטר מוקדם. כך שאפילו אם הוא היה נכתב על המלווה האחרונה, היות שכתוב בו יום מוקדם לתאריך ההלוואה, אז הוא היה פסול משום שטר מוקדם. ותנן, והרי שנינו המשנה במסכת שביעית, שטרי חוב המוקדמים פסולים. אלא לאו, בהכרח הסיבה שנקט רבי יוחנן את הטעם שכבר נמחל שיעבודו, ולא את טעם פסול של שטר מוקדם, מפני שלא מדובר על שטר מוקדם, אלא שהלווה חזר ולקח את שטר ההלוואה עבור הלוואה נוספת ביום איבו ביום. אלמה, אז אם כך תאמר שאכן פר אין שי ביום אי. ואם אנשים פורעים את ההלוואה בו ביום שהם לקחו אותה, אז זה סותר את מה שאמרת בשם רבי יוחנן, שהמוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק וכתוב בו זמנו בו ביום יחזירו לבעלים, שהרי לא חוששים לפריעה בת יומה. אמר לי, ענה לו רבי אסי, מי כאמינה, אם אני אמרתי לך דלא פר אקלל, שאין מציאות כזאת שאנשים פורעים הלוואה בו ביום? ודאי שיש מציאות כזאת, כפי שציטטת בשם רבי יוחנן, אלא מה שאני אמרתי במימרה הראשונה של רבי יוחנן, זה שלא חוששים לפרעון באותו יום, מפני דלא שכיחי אינשי דפרי ביום מי כאמינה. אני אמרתי שפרעון בו ביום הוא דבר שאינו מצוי, ולדבר שאינו מצוי לא חוששים. אבל אם אכן בא לפנינו מקרה כזה, הרי ביחס אליו אמר רבי יוחנן במימרה שציטטת, שאכן אין חוזר ולווה בשטר ההלוואה הזה. עד לכאן תשובתו של רבי אסי לסתירה לכאורה בדברי רבי יוחנן. תשובה שנייה לסתירה הזו, רב כהנה אמר שהממרה הראשונה שהבאנו בשם רבי יוחנן, שמוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק וכתוב בו זמנו בו ביום יחזירו לבעלים, מדובר כשהחייב מודה שהוא לא פרה את השטר. אי אחי, אבל אם כך שואלת הגמרא, מהי לממרה? מה בא רבי יוחנן לחדש? מבאר את הגמרא, שלולי דברי רבי יוחנן, מה עוד התאימה? מה היית חושב לומר? אולי היי, זה החייב שטוען שהוא לא פרה את השטר בעצם מפרה פרי, הוא כן פרה אותו, והיידקה אמר שהוא לא פרעתי, זה רק משום דקבאי מהדר למזפה בי זימנה אחריתי, זה מפני שהוא רוצה לחזור וללוות בשטר הזה פעם נוספת, ולפשיטי דסף רחייש, והוא חושש דהיינו רוצה לחסוך לעצמו את עלות הסופר, כי הוא לא רוצה לשלם שוב לאורך דין שיכין לו חוזה, כמה שמלן, בא רבי יוחנן להשמיע לנו שלא חוששים למציאות כזאת מפני, דאם כן, שהלווה היה רוצה לעשות שימוש חוזר בחוזה, מלווה גופי לא שווה. המלווה עצמו לא היה מאפשר לו את זה, מפני שסבר המלווה, שם הביר רבנן ומפסד לי. קיים החשש שחכמים ישמעו שהלוויתי לו בשטר שנמחל שיעבודו, והם יפסידו אותי ולא יאפשרו לי לטרוף לקוחות במידת הצורך, משום דשטרי חוב המוקדמים פסולים. מקשה על כך הגמרא, אבל מה ישנה במה זה שונה מעד אתנן, מהדין ששנינו במשנתנו, שאדם שמצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר אותם, והוא קימנה ועמדנו את דברי המשנה, כשחייב מודה, ובכל זאת הטעם שלא יחזיר המוצא את שטר החוב למלווה, ומשום שם הכתב ללוות בניסן ולא לבה עד תשרי, וקיים החשש, ועתי למטרף, שיבוא המולווה לטרוף את חובו מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה מניסן ועד תשרי שלא כדין. דהיינו ששטר ההלוואה עצמו נכתב בניסן, אבל ההלוואה עצמה בוצע רק בתשרי, וקיים החשש שמה המלווה יגבה את החוב מלקוחות שקנו נכסים מהלווה כבר מהזמן שכתוב בשטר. ולא אמרינן, כפי שהסברת רב כהנה בדברי רבי יוחנן, שלא חוששים למציאות כזאת, דאם כן, המלווה גופי עצמו לא שוויק, לא היה מאפשר ללווה ללוות בשטר הזה, דאמר להמלווה ללווה, כתוב שטר האחרינה, תכתוב לשטר אחר, על פי תאריך ההלוואה שזה בתשרי, דדילמה, כי אולי שמי רבנן ומפסיד לי. הם יפסידו אותי מלטרוף לקוחות, משום דשטר חוב המוקדם פסול. ומכאן הוכחה שההסבר שלך רב כהנה בדברי רבי יוחנן הוא לא נכון. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא. הטעם שם במשנתנו, הדין שהמוצא לא יחזיר את שטר החוב למרות שהחייב מודה, זה משום דאית לרווחה, קיים החשש שהיות שיש למלווה רווח, דקטריף לקוחות מניסן ועד תשרי, שהרי על פי תאריך השטר המוקדם, יש לו אפשרות לטרוף מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה, מניסן שזה התאריך שכתוב בשטר, ולכן מנח ניחלי, נוח לו ברמאות הזו, ולא אמר ולא מידי, ולכן הוא לא יאמר ולא כלום ללווה שרוצה להשתמש בשטר הזה, מפני שהוא עושה ניהול סיכונים, ואומר לעצמו, אולי חכמים לא ישמעו על כך, ובסופו של דבר אני ארוויח מזה. מה שאין כן הכה, כאן בדברי רבי יוחנן לפי הסברו של רב כהנה, כיוון דלית לרווחה, מפני דסוף סוף שטר העיד נכתיב, היות ששטר החוב נכתב בו ביום. אז אין למלווה רווח אפשרי מזה שהוא ישתמש בשטר הזה, שהרי מאי איקא דקטריף לקוחות בשטר שנמחל שעבודו? מה יכול המלווה להרוויח ולטרוף בשטר הזה שהוא לא יוכל לטרוף בשטר שיחזור הלווה ויכתוב לו, והלו שניהם נכתבים באותו יום? אז לכן סביר להניח שבמקרה כזה בשטר שנמחל שעבודו לא שוויק, לא יניח המלווה ללווה להשתמש בו. ומביאה הגמרא מימרא נוספת שאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אדם הטוען אחר מעשה בית דין, מסביר רש"י שאדם טוען ואומר, פרעתי שלא בעדים דבר שהוא תנאי בית דין, כגון הסכום הרשום בכתובה, שאם אישה מתגרשת או מתאלמנת, אז הבעל או יורשיו חייבים לשלם לה סכום של 200 במידה והיא התחתנה בתולה, או סכום של 100 במידה והיא התחתנה לא בתולה. וכן חיוב הבעל או יורשיו לתת מזונות לאישה כל זמן שהיא נשואה, או לאחר שמת הבעל כל זמן שהיא לא התחתנה עם אדם אחר, וכן החיוב לתת מזונות לבנותיהם המשותפות עד שיגדלו או יתחתנו. הפכנו דף, הדין שהוא לא אמר כלום. מה הייתה מה? מפני שכל מעשה בית דין שגורם לכך שאדם מחויב ממון, זה נחשב שהתובע כמן דנקית שטרה בידי דמי. הוא כאילו מחזיק את שטר החוב בידיו, וכנגד שטר אדם לא יכול לומר פרעתי שלא בעדים. אמר לי הקשר רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ולא משנתנו איזו? האם זה לא משנה מפורשת במסכת כתובות שאומרת, אישה שהוציאה גט ואין עמו כתובה, הדין שהיא גובה כתובתה? או במילים אחרות, שלמרות שאין לה כתובה, אין הבעל יכול לטעון פרעתי. אז אם כך, מה אתה רבי יוחנן מחדש? אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, אילב דדלי לך חספה, לא משכחת מרגנית התותה. אם אני לא הייתי מרים לך את החרס, אז אתה לא היית מוצא את המרגנית מתחתיו. זאת אומרת, אכן הדין שאמרתי, אומר רבי יוחנן, מופיע במשנה בכתובות. אבל אם אני לא הייתי אומר לך שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום, היית יכול לטעות ולא להבין את הדין הזה מהמשנה. ושואל התוספות במקום, וכי דרך למצוא מרגליות תחת חרסים? הוא מביא התוספות את פירושו של רבנו תם, ובקרקעית הים יש אבנים רחבות שנראות כחרסים, ותחתיהם נמצאים המרגליות. ועל בסיס מציאות זו, מביאה גם הגמרא בבבא קמא את הפתגם, צללת במים אדירים והעלית בידך חרס. הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שהתיאור בראשונים של אבנים רחבות וחדודות ודקות, עולם להפליא את המראה של כסבות צדפת הפנינים. לאחר שהצדפה מתה, החלקים הפנימיים נרכבים ונעלמים, והכסבות נפרדות זו מזו. הרמת הכסבה העליונה עשויה לחשוף מתחתיה את הפנינה שהתפתחה בחלל הגלימה של הצדפה. כוונת רבי יוחנן בדבריו לרבי חייא בר אבא הייתה שאלמלא הוא היה מרים את כסבת צדפת הפנינים שנראית כמו חרס ומכסה את הפנינה, רבי חייא בר אבא לא היה מגלה את הפנינה. אמר מקשה על כך אביי, מהי מרגניתה? איזה בדיוק מרגנית גילה לנו רבי יוחנן במשנה במסכת כתובות? דילמה, אולי במשנה בכתובות במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, אלא סומכים על תנאי בית דין, ותקבה האישה לעולם את כתובתה עד שיוציא הבעל שובר שהוא שילם לה. דגט היינו כתובתה, שהגט שמעיד שהבעל גירשה הוא גם זה שמוכיח שהוא חייב לשלם לכתובה. אבל אולי במקום שכותבים כתובה, אז רק היא נקית הכתובה גביה, והיא לא נקית הכתובה לא גביה. אם האישה מחזיקה את שטר הכתובה, היא יכולה לגבות את הכתובה מהבעל, ואם היא לא מחזיקה את שטר הכתובה, אז היא לא יכולה לגבות את הכתובה, או משום החשש שמא היא תחזור ותוציא על הבעל את שטר הכתובה ותגבה אותה שוב, או משום שנאמן הבעל לומר כבר פרעתי לה. ואם כך, הרי הבעל נאמן לומר פרעתי כנגד מעשה בית דין. וזה סותר את דברי רבי יוחנן שאמר שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום. ואומרת הגמרא, הדר אמר אביי, חזר בו אביי מדבריו ואמר, לאו מילתא אידי אמרי. זה לא נכון מה שאמרתי, שבמקום שכותבים שטר כתובה, יכול הבעל לטעון פרעתי, מפני דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, שדברי המשנה במסכת כתובות הם רק במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, אבל במקום שכותבים כתובה, היא נקיתה האישה כתובה בידיה, גביה, היא יכולה לגבות אותה מהבעל, והיא לא מחזיקה את הכתובה בידה, היא לא גביה, היא לא יכולה לגבות אותה מהבעל, אז יהיה קשה על מנה מן האירוסין במאי גביה. אישה שהייתה מאורסת ועדיין לא התחתנה, והתעלמנה מבעלה באיזה אופן היא יכולה לגבות את הכתובה רק בידי מיטת בעל. והרי יכול היורש לטעון ולימה ולומר כבר פרעתיה. וכי תימה, ואולי תרצה לומר, החינמי שאכן הוא יכול גם לטעון כך, אבל אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתן בכך שהם תקנו כתובה לארוסה? והלא אין משמעות לתקנתם, כי הכל יטענו פרעתי. ולכן חזר בו אביי מהאפשרות להבין את המשנה בכתובות שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, ואכן הבנת המשנה שם היא כדברי רבי יוחנן, שהטוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום. עד לכאן דף י' זין. למעוניינים בהרחבה, בעמוד הקודם היו הרבה סוגריים שלא קראנו, ומסורת הש"ס כתב שהמהר"ם מלובלין הוא זה שמחק תיבות אלו. וזו הזדמנות להרחיב עליו. המהר"ם מלובלין, רבי מאיר בן גדליה מלובלין. הוא נולד בעיר לובלין בשנת 1558 ומת שם ב-1616. בנעוריו הוא למד תורה בישיבת רבי יצחק ברבי דוד הכהן שפירה, שהיה אב בדין ורב בקרקה, ונשא את ביתו אסתר לאישה. הוא התייחס בכבוד לחותנו וחתם בתשובותיו שהוא חתן המלך הגאון מהרץ קץ ז"ל. בשנת 1582 הוא עזב את בית חותנו, ייסד ישיבה בלובלין ועמד בראשה כ-5 שנים. בשנת 1587, בטרם מלאו לו 30, הוא נקרא חזרה לקרקה למלות את מקום חותנו בתור אב בית דין ורם, ושרת שם כ-8 שנים. בשנת 1595 הוא התמנה לרב ורם בלבוב, שם הוא ישב 18 שנה. בשנת 1613 הוא שב ללובלין בתור רב וראש הישיבה, והיה שם עד יום מותו. המהר"ם היה פלפלן, הוא דן רבות בדברי רש"י והתוספות, דייק בכל מילה מדבריהם, וברוח זו הוא כתב את חיבורו הגדול מאיר עיני חכמים, שנתפס לאחר מכן בסוף קרחי התלמוד הבבלי בשם מהר"ם, בצמוד לפירושי המהרש"א והמהרש"ל. פעמים רבות הוא מתווכח עמם על הבנת פירושי הראשונים. בהיותו יושב על כס הרבנות בלובלין, הוא מסר שיעור פעם על תוספות קשה, ותירץ אותו בפלפול ארוך. אבל הרב שמעון וולף אוירבך, המכונה הרזה, שהיה ראש ישיבה אחרת בעיר לובלין, תירץ את התוספות על ידי הוספה של אות וו אחת, וכאן התעוררה שאלה בין שתי קבוצות התלמידים מה עדיף. לכן פרנסי העיר החליטו לעשות הצבעה, והנה הרזה ניצח. בהיות כך, הרזה הפך להיות רב העיר, ואילו המהר"ם חזר לביתו. לאחר זמן מסוים, הביאו את המהרש"א, שיפסוק מה הדין באמת. המהרש"א אמר שהוא ידרוש על כך בליל שבת. בליל שבת התאספה כל העיר בין כותלי בית הכנסת כדי לשמוע את המהרש"א, והמהרש"א פתח ואמר שאינו יודע מדוע הוא בא אם יש שני גדולי עולם, המהר"ם והרזה. אמר שעליו יש לו תירוץ שלכן בא, כי זכות לו לשכון בינם. אבל על הקהל אני שואל, אמר המהרש"א, מדוע קראו לי כששני גדולי עולם נמצאים בין כותלי העיר? בסופו של דבר פסק המהרש"א שכל אחד מהתלמידי חכמים יחזור למצבו הקודם, וכך היה.